אחד, דבר שני הוא משיג על ידי זה שמביא השקר בעצם יודע את האמת. כלומר שהוא ניסה כאילו להחזיר את הפורנות שנביא האמת ניבה, אז יכול להיות שהוא חשב או שזה נכון או שזה לא נכון, נכון כי אני אחזיר סמלית. עכשיו הוא יודע בוודאות שמשהו ניבה...
מה לנו בלידיעתו של מביא השקר? שיודע, שידע, שלא ידע. האם אין כאן גם מוסרי בפריחתו לשליח כלפי איש שהוא הכתיר אותו?
לא גם מוסרי, הוא מרוויח מזה שעכשיו יכול להיות שנביא השקר הזה כבר לא יפיץ שהקדוש ברוך הוא חזר בו ממילתו, כי הוא יודע בפירוש שהקדוש ברוך הוא לא חזר בו ושהעונש יבוא זה בגלל זה.
אנחנו נמצאים פה באמת בנקודת המוקד של הסיפור, לא רק בקו האמצע שלו, המדויק, אחרי 18-19 פסוקים ועוד 19 אחרינו, אלא כאן גם באמת הנקודה, נקודת המפתח להבנת כל האישה. המאמר שכתבתי על הזמנות, השנים, על הסיפור שלנו, הוא מאמר שכותרתו היא מאמר חז"ל בירושלמי, גדול הוא קידוש השם וחילול השם. לא בכלל אני בחרתי מאמר חז"ל הזה ככותרת למאמר, אבל שהוא באמת טומן בגופו את הרעיון היסודי של כל הכתוב. המושג חילול השם מתפרש על ידי חז"ל במסכת יום הבא בעיבר. איך? מה זה בדיוק חילול השם? מה ההגדרה של חילול השם? אני חושב שיום אני אולי נוכל לקרוא את זה בתוך חילול ההגדרה. כן. מה זה חילול השם? לא, מה זה חילול השם? חילול השם, מה? כלומר, לא כל כך אופציה מעשה לחילול השם, אלא מה שאומרים פה, השפעתו של המעשה על הבריאות. ולמה? בני אדם, יש לנו חולשה לא ניתנת לביטוי. חולשה שבה בני אדם קובעים את נפשם לאמת, לא לפי שיקול פילוסופי, עקרוני, נטול כל חשבונות, אלא הם קובעים את נפשם לאמת לפי יחסי ציבור. האמת תקועה ליחסי ציבור, זאת אמת גדולה. והאמת, מה אכפת לנו יחסי ציבור? מה היא? היא למעלה מכל השקרים והאבלים. לא, זה לא נכון. האמת תקועה ליחסי ציבור. וכאשר פוגעים ליחסי ציבור של האמת, והאמת בכוונה בהקשר שלנו, האמונה בהשם, קיום תורתו, כאשר פוגעים באמת הזאת, אז גורמים נזק לאמת ולמי שחתמו האמת לקדוש ברוך הוא. וכך אומרים חז"ל בסוגיה שדנה בחילול השם. איך הגענו לחילול השם? אמר רב, כגון אנא, איש הקים נביטרא בפליטתך ולא יריב נדם אלא אנתך. הוא לוקח בשר מהטבח, מהפליטלי. הוא לוקח את הכפה ולא משלם יד, זה חילול השם. למה? מה? מוזר, למה? למה זה? מה, יש לזה איסור להביא למצוא לבקפה כמה וכמה משפחות קונות בחנות ולשמות רק בסוף החודש? מה? מה יש מיוחד ברז? למה הוא אסור לו לקחת את הכפה? מה?
אנשים
הוא חושד בו שהוא מנצל את מעמדו כרב גדול, רב היה רבם של כל בני הגולה בבבל. אומרים, אה, אתם רואים? הרי על מה משה ושמואל משתבחים? חמור מי לקחתי, שום מי לקחתי. כלומר, לא ניצלתי את מעמדי בכדי הסיפורת. ברגע שראש הגולה, מנהיגם של בני בבל, באותו דור, לוקח ולא רואים אותו משלם, מה אומרים הביאות? מה? הוא מנצל את מעמדו, לוקח חינם, זה חילול השם. למה? כי רב הוא לא מלך, והוא לא גם מלך, זה חילול השם, אבל רב הוא מכוח מה הוא מנהיג האומה? מכוח תורתו. והנה הוא נצל את זה לטובה אישית, על חשבונו של בעל העיקים, זה חילול השם. אמר אביי, לא משנה, רבי יוחנן אמר, כגון אמא ומסגין ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. יצחק ורבי ינאי אמר, כל שחבריו מתביישים מחמת שמותו, היינו חילול השם. אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דקאם ראישי, שר עלי מרי לפלוני. אביי אמר, כדתניא, ועלתה את אדוני אלוהיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה נפתעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, וראו כמה נעים דבריו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין מסעו מתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה מכוערים ברחב. ועליו הכתוב אומר, ואמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, אין כאן עזרות מסוימות, אלא ההתנהגות הכללית של אדם. אבל אם רב לוקח בקליף בהקפה, הוא באמת ישלם. אבל זה לא עוזר שהוא ישלם, כי מה הבריות חושבות עליו? אדם שאין משאו מתנו בנחת עם הבריות. אדם כעסן, אדם רגזן, אדם שמעורר חשדות בהתנהגותו. איזה עבירה אפשר להשאיר אותו? הוא יכול להגיד, אני יודע שאני מצטער. ביני לבין עצמי, אני יודע שלא עשיתי שום דבר. לא משנה. השאלה מה התוצאה? מה יחסי הציבור שעשית לתורה שמסמנת אותך לפי לבושך, לפי ידיעות הציבור עליך, שאתה תלמיד ישיבה, שאתה בן תורה? איך הם יפרשו את הדברים האלה? זה חילול השם. חילול השם קשור בכך שהתנהגותו של אדם גורמת לאי אהדה למסר שהאיש הזה נושא בקדור. ודווקא הוא קשור לבני אדם שמרדובים עם השכבה של עובדי תורה ושל אנשים שקוראים אל השם. בתנ"ך הם נביאים, בני הנביאים. בתקופת חז"ל, תלמידי הישיבות, תלמידי הרבנים. האנשים האלה מזוהים עם התורה. האנשים האלה מזוהים כקרובים לעבודת השם. ואם ההתנהגות שלהם גורמת להתרחקות הבריות מהתורה, להתרחקות הבריות מהקדוש ברוך הוא בגלל התנהגותם, אפילו זה לא עבירה ספציפית שאתה יכול להצביע עליה, ואפילו אם הם בינם ובינם בטוחים שהם נקיים כשלת. הם גורמים להתרחקות הבריות מהתורה ומצוותיה ומעבודת השם, זהו חילול השם. וזאת העבירה הכי חמורה בזה. ומה שמפחיד בה זה שהיא לא תלויה בעשייה שנובעת מגדול ומרוע, אלא היא תלויה בתוצאות החברתיות שלה. מה שקובע חילול השם זה התוצאות החברתיות. מה שקרה בסיפור שלנו זה דוגמה קלאסית של חילול השם. למה? כי הנביא שהיה מזוהה יותר מכל עם הנבואה, עם תוכן הנבואה, פעל בתום לב, בשוגג, פעל בצורה שגורמת לבריות להגיע לממש מסקנה פתוחה ממה שקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רצה שהבריות בבית אל יחשבו? שאיראן מוחרמת ומשוקפת, ואינה ראויה לאדם הגון שיוכל בה. ושהקדוש ברוך הוא מחרים את העיר הזה. ושהוא יגיע להם אמנם לרקות הרבה שנים, הוא יגיע להפורנות, אבל הבריות חוק יודעת כבר היום. שאין רצונו של הקדוש ברוך הוא בפולחן שמתרחש בבית אל. מה התנהגותו של איש האלוהים גרמה? בהתחלה הוא היה זה שנשא את האידאה הזאת, את הרעיון הזה של החרמת בית אל. אבל כאשר בשגגה הוא חזר לאכול ולשתות בבית-אל, הוא ניפץ את הנבואה שהוא נשא אותה במופים, ניפץ אותה אל הארץ. גרם לכך שהכוונה האלוקית משתבשה, התנהגותו גרמה לכך ששם שמיים מתחלק. ומי נמצא בטעות עכשיו בעצם? הקדוש ברוך הוא. איש האלוהים סיבך את שולחו בטעות. עכשיו, זה דבר, עצם הדבר הזה שבן אדם יכול לסבך את הקדוש ברוך הוא במצב לא רצוי, זה נובע כמובן מכך שיש לאדם בחירה חופשית. תראו לעשות את זה. וזה נובע יותר מכך. הקדוש ברוך הוא שולח את דברו לפי אנשים. הקדוש ברוך הוא כביכול תלוי יחסי ציבור שלו תלויים בנו, בבני האדם. וכשבני אדם מסבכים את הקדוש ברוך הוא בדבר שהוא לא מעוניין לו, בבחירתם החופשית מסבכים את הקדוש ברוך הוא במצב הפוך ממה שהוא מתכוון אליו, אז עכשיו הם מטילים על הקדוש ברוך הוא איזושהי משימה. מה המשימה? ואיך להחזיר את המצב בקדמותו. איך לחלץ את עצמו מהתסבוכת שבני אדם סיבכו אותו בה. זה מצב מאוד משונה, אני מוכרח לומר. אתם מבינים את המצב. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית פעולה לקדש את שמו. הוא מוצא את התוכנית בידי נביא. הנביא במקום לקדש את השם, חילל אותו. חילל את השם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בצרה, מה אני עושה? השליח שהפקדתי וידעת את המשימה, בגד במשימה, הכשיל אותה. בהתחלה הוא היה בסדר, הוא קידם אותה, ועכשיו הוא הכשיל אותה. מה אני עושה? עוד פעם לפנות אליו. עוד פעם להתקיד בידי הזה שהכשיל את המשימה, את אותה משימה, הוא נצטר. כאן אנחנו מגיעים לרעיון מאוד מעניין, ששורשיו בתנ"ך, אבל נופו מתפשט עד ימינו אלה ממש. הקדוש ברוך הוא במצבים כאלה נוטה לפעול פעולות שנראות בעינינו פרדוקסליות. גאולת המצב או התיקון של מה שנשתבש נעשה במצבים כאלה על ידי האנשים שאנחנו פחות צפויים לתת כתף ולהשתתף בגאולתו של דבר השם. כימומו של דבר השם שנפל, הוא בוחר באנשים הכי רחוקים כדי להתקיד בידם את התיקון של המצב שנוצר. בואו ניתן איזו דוגמה ממקום אחר בתנ"ך. ארון הפתרון מהמקום. בספר שמואל א' בתחילתו מסופר שבני ישראל חטפו ונענשו בפורענות שבאה עליהם במלחמה באבן עזר ונחטפו לפני פלישתים. במקום לחזור בתשובה, במקום לעשות חשבון נפש, הם עושים פתרון יוצא מן הכלל איך להבטיח את הניצחון במערכה הבאה. מה הפתרון? לוקחים את ארון השם ממקומו ונוציאים אותו לקרב. עכשיו הם אומרים, הקדוש ברוך הוא חייב להציל אותנו, חייב לתת לנו ניצחון. למה? כי אם שוב ניכשל לפני הפלישתים, אז מה יהיה גורלו של ארון השם? מה, הוא ילך בשבי הפלישתים, זה כמו שהוא לא יכול להפשוט לעשות כל דבר. אבל דווקא בגלל שזה מה שהם חושבים, כמו שהוא רוצה להראות להם שהוא כן יכול להפשוט לעשות. והוא לא רק שותן מפני ישראל מפלה, אלא גם ארון השם יצא באמת בשבי הפלישתים. אין לך דבר טוב יותר כדי לחנך את בני ישראל בדבר הזה. שמה? שהם לא יכפו על הקדוש ברוך הוא להציל אותם על ידי הוצאת הארון, והארון לא יציל אוטומטית. אם יש צורך לחנך אותם לחינוך שבאמת השם מנהיג את עולמו לפי מה שמגיע לבני האדם, אז הם יענשו עונש חמור כפול, גם יטפלו במערכה וגם ארון השם ילד בשם. אבל מה השינים הפלישתים? הפלישתים, כשהארון הגיע, נתפסו פחד וחלחלה. זיכרון יציאת מצרים עלה בהם, קריאת ים סוף עלתה בזיכרונם. והם אמרו, אוי ואבוי, מי שבא למערכה זה האל הנורא של היהודים, של בני ישראל, מה נעשה? יש להם עוד, יש להם לחץ אל עם ישראל ולאלוהיו. אבל המסקנה שלהם הייתה, טוב, אין לנו ברירה אלא להילחם כאריות, ואז אנחנו ננצא מהאלוהים הגדול. נלחמו כאריות ושבו את ארון השם. ואז אמרו, אוקיי, מי ניצח את ארון האלוהים? האלוהים שלנו, מי הוא האלוהים של הפלישתים? דגון. אז מה המסקנה? נביא את ארון האלוהים ונשים אותו לפני דגון, כמי שמוצח, אל שמוצח לפני האל הגדול והחזק ממנו. אוי ואבוי, זה פשוט זוועה תנכית. התנך פשוט כאן, אמנם מתאר את זה בצמצום, אבל זה פשוט זוועה. ומי יביא לידי הזוועה הזו, שבו הסמל של אלוהי ישראל, הסמל הכי, הכי מוחשי שיש לאלוהי ישראל בעולם, ארון הברית, נלקח בשבי ומושם לפני דגון אלוהי פלישתי, מי אחראי לתסבוך כזו? מבחינה אנושית, אבל מי אפשר את זה שזה יקרה? הקדוש ברוך הוא. אין ברירה. הטענה של חילול השם בין הגויים התקפה, אבל עד גבול מסוים, בני ישראל הגיעו למצב כל כך חמור, שהטענה הזאת כבר לא הייתה בתוקף. כדי לחנך את בני ישראל היה צורך לגרום לחילול השם בקרב הפלישתים. אבל מה הפלישתים השניים? יתרה מזאת, לא מה הפלישתים השניים, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מצב כזה, של חילול השם נורא כזה? לא. מה מסופר בהמשך ספר שמואל? אני זוכר. הקדוש ברוך הוא מתחיל, קודם כל הוא עושה קצת כמה בדיחות למקדש דגון, דגון פעם אחת משתחווה לארון בפשוט ידיים ורגליים, והידיים, בקיצור, כל מיני בדיחות שם. פלישתים אומרים, טוב, בבית דגון לא נשים את זה כבר. הם רוצים לשים אותו בעיר מסוימת, עקות. פורנויות, אומרים טוב טוב, תעבירו את הארון לעיר אחר, מגיע לעיר אחרת, שם מקום ופורנויות, פשוט הפלישתים לא יודעים מה לעשות עם הארון. כל מקום שהארון מגיע, מקום ופורנויות. למה? זה דבר שהוא רוצה לומר לפלישתים, אתם לא לקחתם חצי בשבי, אתם שבויים שלי. הארון הזה אין מקומו בצד פלישתי, לא בגת, לא בעקרון ולא בבית גדול. הארון הזה מקומו אצל היהודים. עד שלא תובינו את זה, אתם תקומו. ומי הראשונים שלנו זה ימינים כמובן? הפוסמים והכהנים הפלישתיים. זה כבר מאוד פלישתי. אלה שללא ספק הם שיזמו את הבאת הארון עם בית גדול, הם אלה שפוקחים את עיני הפלישתיים, ואומרים להם, רבותיי, המכות זה לא מקרה. באו עלינו מידו של אלוהי ישראל, ועד שלא נחזיר את הארון למקומו, המכות לא יתנסו. ולכן הם עשינו לפלישתים בהתקפה הגדולה, בואו נשיב את הארון, ולא לבד, אלא לצידו נשים ארגז, ובתוך הארגז הזה נשים מתנות לאלוהי ישראל, שמביאות הכרה שלנו, שאלוהי ישראל הוא המכה בנו, ואנחנו מבקשים היום להפסיק לעשות את זה. אם אתם לא מאמינים, אומרים להם כהנים ופוסמים, אז תראו, נעשה איזה ניסיון. נשים את הארון על עגלה חדשה, נרתום אותה לפרות, ונשים את העגלים בדרך כזאת שהפרות יימשכו לעגלים, ותראו אם הפרות לא יובילו את הארון למקומו הטבעי, כלומר אל עם ישראל. נשים את הניסיון, נשים את העגלה, פרות, את העגלים בצד, ופרות מתחילות ללכת במסילה הישר אל עם ישראל. ומחילות את הארון. היה כשלוש השם גדול בו. התחיל חילול השם, אבל הסתיים בחילוש השם. למה? מה היה כשלוש השם? לא רצו, אז הם ראו לה הארון. הם למדו פרק בהנהגתו את הטבע, בהנהגתו את ההיסטוריה, הם למדו פרק בכך שכל אלוהי עמים אלימים, ידיים להם ולא רגליים להם, הכל נשבר, פסמים שאין בהם כלום, ואילו אלוהי ישראל, שאיננו דווקא מוכחה של ידי פסל, אבל הארון באמת מייצג אותו בעולם. אלוהי ישראל, הוא שולט בטבע, הוא מחולל ניסים, ומי היו אלה שהובילו את המהלך של הכרה באלוהי ישראל? וממילא גם במסקנה שצריך להשיב את הארון במקומו, מי? לא עלייה תומר, ולא חופי ובמחד שמת במלחמה, ולא שום כהן ישראלי או שום מנהיג או שום נביא ישראלי. מי? הכהנים והקוסמים, הם שהובילו את המהלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא הגיע... מה? רגע, עוד לא, אנחנו לא עושים משפט. אני רק רוצה להציג את המצב. עם ישראל גרם לחילול השם בעולם. עם ישראל שהוציא את העונש גם הערכה והיה ראוי להינצח במלחמה הזאת, ואכן נוצח במלחמה הזאת, גרם לחילול השם נורא בקרב הפלישתים. הם שברו את הארון ונדמה היה להם שהם גברו על אלוהי ישראל ואין יותר לפחד מאלוהי ישראל. ולא רק זה, כשהם יחסו את הניצחון לדגון אלוהים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה. אם עם ישראל לא יכול להוביל את המהלך של קידוש השם בקרב הגויים, אלא להפך יכשיל את המהלך הזה וחילל שם שמיים בקרב הגויים, יבואו הגויים בעצמם ויקדשו שם שמיים. מי מביניהם? האנשים הכי פחות צפויים. כהנים וקוסמים פלישתיים, הם שיבואו והם שירוממו את שמו של השם בקרב הפלישתים, במעשיהם, ובאמת מה שהם עשו. ושם שמיים מתקדש יותר מהפלישתים לדורות, בגלל אותה הכרה שהם זכו בה, שאלוהי ישראל הוא שהביא עליהם את המקום בגלל מה שהם עשו עם הארון, ושזה מחייב אותם להשאיר את הארון ולהשאיר אשם בצד הארון, ולעשות לו כבוד גדול. וכך קידש הקדוש ברוך הוא את שמו בקרב הפלישתים, אבל כמו שחילול השם, גם קידוש השם תלוי בשליח האנושי, מי היה השליח האנושי לקדש את שמו בקרב הפלישתים? דווקא הכהנים והקוסמים, ראה איזה פעיל. עכשיו למה זה לא דומה למקרה שלנו?
אני לא יכול
לעשות את
המעלה הקוסמים,
מלא הוא שתמה, אז עכשיו בואו נגיד מי. איש האלוהים שאצלו בפקידה הנבואה הכשיל אותה ובכך הוא גרם לחילול השם. עכשיו הקדוש ברוך הוא במבוכה. איך הוא יקומם את נבואתו? איך הוא יקומם את דברו? איך הוא יביא את אנשי בית אל את הודעה שבואו של האיש האלוהים שבא אליהם היה טעות וחטא ועבירה? מי האיש שיטול את המשימה לשקם את מה שנהרס בו? התשובה המפתיעה של הקדוש ברוך הוא, אני בוחר בנביא אלוקים, אני מאמר עליו. הוא זה שיעשה את הפעולה הזאת. איש האלוהים כבר לא ראוי לך, הוא זה שהכשיל. מי הכשיל אותו? הנביא הזקן. אבל דווקא הנביא הזקן שהוא שייך למי? מבחינת הדתית, שאיזה מוסד הוא שייך? המוסד של ירובה. הוא שייך לכותב שנגדו מכוונת כל הנבואה הזאת. הוא נבחר לשקם ולקומם את דבר השם, כמו אותם קוסמים וכהנים פלישתים. איך? הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו במבחן, מבחן קשה בו. המבחן הזה זה שהאיש שדיבר כל ימיו על נבואה ונבואות והציג את עצמו כנביא, נבחר לו משמעה בפניו, והתגלות, ולביא את הנבואה. כל חוויה שהתנ"ך לא מתאר אותה בצורה... חוויה כזה, איפה בכל אופן יש לנו קצת תיאורים של חוויית הנבואה, גם ביחזקאל, גם בירמיהו. בירמיהו כבר קראנו את זה לפני שיעור הקודם, שדבר השם הוא כאש בתוך הנביא. כתופי שיפוצץ בלה. חוצה רוחנית חזקה מאוד. והוא שומע את דבר השם, והשם מדבר אליו, בפעם הראשונה. ומה השם אומר לו? אתה לא היית צריך לזה משהו. אתה החטאת את עבדי, את נביא האמת, איש האלוהים. ואתה תגיד לו גם את עונשו, אתה תהיה השליח שיבצר את עונשו. עכשיו רבותיי, מה המשמעות של הדבר הזה, מבחינתו של הנביא האמת? פתאום. נוצר הלוט מעל עיניו. פתאום מתברר לו מה שהוא אולי לא ידע עד עכשיו בכלל. שמה? שיש בכלל דבר כזה נבואת אמת. ושאיש אלוהים שבא מיהודה היה נביא אמת. ושמה שהוא אמר היה דבר אמת. והוא, הנביא הזקן, בכל דבריו, בכל פעילותו, כל חייו, היו שקר גס וחמור ביותר ועבירה חמורה ביותר. זה מה שמתברר לו בדקה אחת של התגלות אלוהים. יש מצבים בחיים שבהם מתברר לאדם שכל עמלו המוחני, כל עמלו הפוליטי, כל עמלו, מכל היבט היה לא רק עמל שב, אלא היה טעות טראגית חמורה שמבטלת את כל מה שהוא עשה בחיים. אתם יכולים לעלות על הדוגמה, אולי למצב כזה, קרה עמל על איזה אידאל, על איזה רעיון, וברגע אחד הוא מבין שכל עמלו היה לשם. מה? לא. זה לא ברגע אחד, זה כל חייו הוא. אז אני מספרים, אני לא יודע. היה היסטוריון אחד. חי בסוף המאה ה-19 ובכלל במאה ה-20 של דוגמא, ברוסיה. הוא כתב ספר היסטוריה פשוט דברי מהעולם. אומרים, אני שמע, אני לא יודעת אתכם, לא יודעת מקורו של הסיפור שאני אומר, לספר לכם. הרעיון שהמחת האיש היה שעם ישראל נמצא בשלב התפתחותי גבוה יותר מכל עמי העולם, בכך שהוא עם עולם. כלומר, עם ששייך לעולם ולא שייך לארץ מסוימת, ללאומיות מסוימת, לתקווה מסוימת, אלא זאת עם שחי בעולם וכך ראוי שיחיה בעולם. וכיוון שהוא מבשר את ההתפתחות של העתידה לאנושות כולה, שעמים לא יהיו תלויים יותר בטריטוריה, במדינה, במסגרת פוליטית וכו' וכו'. אני חושב שדוגמא מוספה בשואה, שאני לא בטוח כזה. אבל גם כדאי להם לסיפור לא נכון מה שאני מסתכל לכם, אבל כדאי לסיפור בתור משל. אנשים שהצטרפו לרעיון הזה של השתלבות באירופה, של הפיכת עם ישראל לעם שהוא חלק מעמי אירופה, אנשים שהגיעו למחנות ההשמדה עם התורה הזאת שלהם, נכנו בבת אחת לומר שברגע שהוציאו אותה, ברגע אחד האמת יכלה להתגלות, אולי לא רגע אחד, אבל ללא ספק יש איזשהו רגע שבו אדם אומר, זהו, כל מה שהטפתי לו היה טעות, זה היה שקר. עם ישראל איננו עם עולם, העולם לא רוצה את עם ישראל, עם ישראל לא יכול להיות עם עולם, והשואה, מבחינה זו, פתחה הרבה עיניים מבחינות. עד שאנחנו הולכים לדוגנו, אנחנו הולכים ללכת לרב טייקטל, ספר מהן עובדים סליחה, דבר חוויה די דומה, רב חרדי אנטי-ציוני, כשהוא ראה מה קורה ביהדות אירופה בזמן השואה, הוא אמר, שגינו, טעינו. במקום להפנות את היהודים לארץ ישראל, אמרנו להם להישאר באירופה, והבאנו להם אסון נורא, ההתנגדות לציונות הייתה טעות. מבחינה מסוימת, התנ"ך מציג את החורבן של בית ראשון, חורבן בית המקדש, כסוג כזה של חוויה שבה פתאום העיניים נפתחות להבין את הטעות בכל מיני דברים שהיו עד אז. טוב, לא ניכנס לזה, בקיצור מה שאני רוצה לטעון, שחוויית ההתגלות למדי לתקן היא בגדר פתיחה פתאומית של העיניים והבנה שכל החיים היו כך שחד הרוב. רמאות, טעות. ספק אם איש הילדים הנביא, אבל כן חשב שיש בכלל דבר כזה שנקרא נבואה כזה. אני כבר אמרתי, אבל הוא חשב שכל הנביאים הם שקרנים. ולפתע הוא מגלה, זה לא נכון, יש נבואת אמת, יש התגלות אלוהית. המשתמע מזה, שכל מה שהוא עשה לאיש האלוהים שהשיב אותו לבית אל, היה מה? מה? עוול, חטא שהוא בעצמו חטא ושהכתיב את איש האלוהים. ושאיש האלוהים, הוא הביא בעצם על ראשו של איש האלוהים מה? מוות, הוא עלות. ממילא, גם כל מה שהוא נותן גיבוי לפולחן של בדל, בטחות של ירובעם, זה גם טעות, זה גם חטא. זה גם החטאה של אנשים אחרים. בבת אחת פתאום ככה כל העולם מתפוצץ. עכשיו נראה מה אתה רוצה, זאת פרשת דרכים של אדם את הרב, מה הוא יכול היה לעשות? הנביא הזקן. איך קוראים להתעלם בהתעלמות בלשון ההלכה? כובש תרבו אותו. אני חושב שהוא היה בפיתוש עצום של כובש תרבו אותו. קודם כל, היא הנעימות שיש לו להגיד את הדברים האלה, רק לפני כמה דקות הוא אמר לו, גם אני מביא כמוך, וכיחש לו. פתאום לבוא ולהגיד, אני לא נביא, לא הייתי נביא, ומה שעשיתי לך והבאתי על ראשך, פורענות איומה. גם אנשים מוכנים ככה לענות ולעזות בדבר. אבל אחרי השם אומר, לא הולך ותגיד לו. אז הנבואה נופסת במקרא, כמו כל נקבע אלוהית, הוא דבר שנתון לבחירתו החופשית של האדם. ויש לאדם בחירה חופשית לא לנביא, לא לומר את מה שהוא מתכוון עליו. והאיש אשר לא, והאיש אשר יעשה כך, אומר בתורה, אנוכי אדרוש ממנו. כלומר, זה ההגדרה בין האדם לאלוהים, ואלוהים יטפל בעבריין. אנוכי אדרוש ממנו, חז"ל פרשו מיתה בידי שמיים, לכובש נבואתו. והאיש אשר לא ישמע את דברי, אנוכי אדרוש ממנו, לא ישמע כתיב בצורה שאפשר לקרוא, וגם לא ישמיע. האיש אשר לא ישמיע את דברי, אלא יכבוש את דברי, אנוכי אדרוש ממנו. אבל הפיתוי גדול מאוד במקרה הזה לכבוש נבואה. תקין, יש עוד סיטואציה בתולדות הנבואה שנביא, או שמי שהשם התגלה אליו, היה לו כל כך הרבה יצר רע לכבוש נבואה. אולי זו הדוגמה באמת הנושא. עכשיו, מה קרה באמת? אני מקווה שנבואתו הנביא הזה כן? לא. הוא מילא את השליחות, מילה במילה, עם כל אי הנעימות האיומה שבמילא השליחות הזאת. כל נביא, רבותיי, שנשלח להגיד דבר פורענות, יש לו איזה אי נעימות. אבל פה, אי הנעימות היא בכלל לא באותו סדר גודל. למה? אשמתו. כי הוא, בדיוק, הוא הולך להודות באשמתו. זה אי נעימות האיומה. והוא עושה את זה. רבותיי, ברגע שהנביא הזה כן נכבש לנבואה ולא כבש אותה, הוא בעצם עבר מצד אחד של הקרב מצד שני, הוא בעצם בחר להיות שליח האלוהים, ומעתה ואילה אלוהים יוצאים להשתמש בנביא הזקן כשליח לאיזה מטרה? לקומם את דברו המפול, הנחשב, את אותו דבר אלוהים שהוכשל על ידי איש האלוהים שבא מיהודה, הוא נבחר הנביא הזקן להיות זה שיביא את שם במקום חיול השם. ראשית מלחמה זה בקבלת הנבואה. קבלת הנבואה זה לא פרט, קבלת הנבואה במקרה שלנו זה מבחן קשה ביותר לנכונות שלו, להתכבש לנבואה, למלא את הצו האלוהי, למרות הקושי הנפשי העצום שיש בך. ומכאן צלולה הדרך לפניו, לעלות מעלה מעלה ולהתחזור בתשובה ולהחזור בתשובה גם אולי בהמשך. אז זה הסבר לקבלת הנבואה דווקא על ידי. וכאן קרתה התכנית. ואם דבר השם לבדי אשר השיבו, זאת התכנית מצידו של השם. איפה התכנית מצידו של האדם? וויקרא אל איש האלוהים אשר בא יהודה לאמור, כה אמר השם, שהוא נכבש לנבואה ומוכן למסור את תוכנה הקשה, מפצלו קשה, אז הוא בעצם יכריז על עצמו כמי שעבר מצד אחד של מוצבת לצד השני. העונש, עד כאן ביחד של הנביא הזקן, העונש שמיועד לאיש האלוהים שבא מיהודה, מה הוא? מוות. זה העונש הקבוע כמו לשם, מוות. אבל לא רק מוות, אלא לא תבוא מבלבך על קבר אבותיך. מוות זה מקום שהופך את בעלה, את מי שמת למבלה, כלומר לא מוות טבעי סתם אלא מוות... ושהמקומו של המוות הזה לא ייעשה בקבר אבות, בעירו של איש האלוהים, אלא במקום זר. חשוב מאוד לדעת שבתקופת המקרא להיקבר בקבר המשפחה, זה גם בפרט שלנו, אבל זה ביטוי, זה דבר מאוד חשוב. מי שלא נקבר בקבר המשפחתי שלו, כאילו הוא לא מוצא את מנוחתו השלימה, כאילו הוא... כן, עכשיו דבר קשה מאוד.
מה בהלכה? שנוכל להעביר...
כמו, עצמו
של אדם בקבר הזה.
כן. לא יודע מה זה היום קבר מותר, פעם קבר מותר היה פשוטו כמשמעו, היום גם מנסים לתפוס את הדיון ולפולח לו, למעשה היום זה לא קיים. רבותיי, למעשה ויחרוך לו לחם ורבש אותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו, הם גמרו את הסעודה, וכאן כפי שתרשנו מי חבש למי חמור, הנביא הזה כן חבש לזה ללא ספק חמומה למה, למאמצים שהוא עושה, שבו מוקף אותו ומסכימו מייצר אותו, המאמצים שהוא עושה לצייף קצת לתת מה שהוא יכול לתת לאיש האלוהים, הוא חובש לו את החמור, הוא נותן לו חמור במתנה, כן בעצם, וגם חובש לו את החמור. וילך, וימצאו אריה בדרך, וימיתהו, ותהי מבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. אז אפילו המזורה מתגשמת יותר ממה שציפיתי. לא רק שהנבואה מתקיימת, אלא באותו יום הוא וסמוך לבית אל. יותר מספיק איש האלוהים להגיע בכלל לארץ יהודה. ממש בסמוך לעיר. מותו בא על ידי אריה. אנחנו מכירים בספר מלכים עוד שני מקרים, עוד שני סיפורים שאריה מביא מוות כעונש משמיים. פירמונים הקוטים, הקוטים שלא מכירים בריבונות השם על הארץ, השם משלח בהם אריות עד שהם מכירים בריבונות של השם על הארץ, ולכן בין ג' כן, מה עוד? מה? הכן אינה בדבר השם יפה במלכים א' פרק כ' מצווה נביא על ראהו הכן אינה בדבר השם והאיש מסרב להקותו, ואז בא אריה ומכה את אותו ריח. כלומר, סירוב למלא דבר הנביא, עונשו מוות על ידי אריה. האריות משמשים כשליחי השלוחה במקרים של סירוב לשמוע בקולו של נביא. במקרה שלנו הנביא לא שומע בקול עצמו, במקרה של פרק כך הנביא לא שומע, לא הנביא, אלא חברו של הנביא לא שומע בקולו של הנביא, להקותו, בדבר השם. גם מבחינה מסוימת, גם הקוטים זה משהו די דומה, זה לא מתנס לי. אבל מה ההבדל בכל זאת בין שני המקומות ההם למקום שלנו? בין האריות שהיכו ואכלו את הקוטים? לא שנשאר, הוא גם נכון, הוא לא אוכל. כלומר, הפגיעה שהוא פוגע בנביא, ואיש האלוהים שבא נראה, היא לא פגיעה חייתית, לא כדי להצביע את רעבונו, אלא כדי לקיים את העונש בתנודו. וכאן יש כמה וכמה ניסים באירוע הזה, בואו נמנה את הניסים. מה הניסים שיש פה? לא אכל את הנבלה ולא אכל את החמור. כן, החמור לא בורח, אלא ממשיך לעמוד שם. והאריה גם לא בורח, אבל רק עוברים ושבים שם. אריות לא אוהבים להסתבך עם בני אדם עוברים ושבים. האריה נשאר, החמור נשאר, והנבלה שלמה ולא קבועה. כלומר, הוא לא אכל כלום. הוא רק, בדרך כלל נדמה לי, אריות שוברים את המפרקת של הקורבן שלהם. זה הדרך שהם עוברים את קורבנם. אחר כך הם טורפים אותו, אבל הוא הרג אותו ולא נגע בצורף. יש כאן כמה דברים משונים. אנשים עוברים ורואים את הנבלה מושלכת בדרך לאריה והחמור עומדים את רם ולאי לא מבינים. עכשיו למה הם לא קוברים את איש האלוהים כדין תבורת נת מצווה? יש שם אריה, ומה הדין שמפעילים בו? פיקוח נפש דוחה אפילו תבורת נת מצווה. אגב, פיקוח נפש דוחה כל המצוות, כולל אחת המצוות החשובות ביותר זה תבורת נת מצווה. אבל הם לא יודעים מי האיש הזה בכלל. הם באים לבית אל ומתחילים לדעת, שמו, יש שם איזה איש שנטרף מידי אריה, והאריה עומד שם, אי אפשר להביא אותו לקבר. זה נורא משונה. עכשיו, מה עניינו של העונש הזה? עניינו של העונש הזה הוא כמובן עונש הולכים לשם. חז"ל אומרים במסכת אבות שאחד הפורענויות, אחד העונשים הולכים לשם זה חיה רעה. אבל כמובן שהעונש הזה מטרתו לא רק לבוא חשבון עם איש האלוהים. אלא שהחשבון הזה יזרדה איפה? בבית אל. לכן העונש הוא מיד בצאתו מבית אל בסמוך לעיר. אבל לכאורה אנחנו שואלים על עצמנו אם זה כך, אז למה אנשי בית אל לא יודעים במה מדובר? למה הם לא יודעים אם הם מדובר? כי הם לא יכולים לגשת לזהות את הגופה. למה? כי אריה עומד שם. אני לא יודעים אם דבר, ומחסדנו את האפקט. התשובה היא שאתה רואה שהוא לא רוצה שכן יהיו, זה איש. זה שאני אומר, זה כן יהיו, זה איש. וזה אוזניהם, וזה מה שקורה. ויבואו, בסוף הסוג הזה, ויבואו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן יושב בה, וישמע הנביא אשר שיבוא מן הדרך, ויאמר, איש האלוהים הוא אשר מראה את פי אדוני, ויתנהו אדוני לאריה וישברהו וימיתהו, כי דבר אדוני אשר דיבר לו. הוא הופך להיות פרשן מוסמך של מה שקרה. הוא יודע לזהות את הגופה בלי לראות אותה. והוא שמודיע שמה שקרה, קרה על פי תוכנית אלוהית מראש, שהשם דבר והודיע שכך הוא יעשה. מה מתקדם מהנביא הזקן מהשלב הקודם שהוא היה? שזה פומבי, את הדברים האלה הוא אומר לאוזני השבט אל. הוא הופך להיות באוזניהם הפרשן של מה שקרה של המציאות. הוא זה שהופך להיות זה שמעיד על איש האלוהים שהוא חטא בשיבתו לבית אל. אבל למה הוא חטא נמך בשיבתו לבית אל? כי הנביא הזקן השיב אותו לבית אל. בעצם בהתחילים הנביא הזקן מצהיר פה באוזני אנשי בית אל, טעיתי. טעיתי במה? קודם כל, בזה שהשבתי אותו לבית אל והחלתי משקטת. ואם בזה טעיתי, אז הוא לא טעה, הוא היה נביא אמת, ואם הוא היה נביא אמת ואני נביא השקר, אז כל מה שלימדתי אתכם בכל, כל פולחן בתי, הכל בתינו מבוטל. בעצם בעקיפין, יש לראות בדברים שהוא מדבר פה בפרהסיה, חזרה שלו מכל דרך חייו. הוא יאמר, עתיד לומר זה עוד יותר. טוב, נסתק
המוראים שהרבה פעמים מביאים את דברי רבי יוחנן. שוב, לא חשוב רק לפה דווקא, אבל בתור היכרות עם הגמרא. בהרבה מקרים בגמרא מישהו אומר משהו שהוא שמע ממישהו אחר. בדרך כלל זה גם דרך להכיר כך את היחסים בין החכמים. זאת אומרת, כאן אתם יכולות להבין לבד שגם רב דימי וגם רבים הם כנראה תלמידים של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה בארץ ישראל, לכן כתוב פה קיאטה. כלומר, אנחנו נמצאים בבבל, רבי יוחנן היה ארץ ישראלי, המורה ארץ ישראלי, רבין ורב דימי עלו, או יותר נכון ירדו, מגדים שאומרים עלו לבבל, עלו לבבל מארץ ישראל, והביאו דברים, אמרו דברים שהם שמעו בארץ ישראל מרבי יוחנן. אז תראו מה כל אחד מהם אומר. קיאת הרב דימי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שלא בשעת גזירת המלכות. אבל בשעת גזירת המלכות, אפילו מצווה קלה יערב ועל יעבור. זאת אומרת, הגבלה אחת לדין שאמרנו עד עכשיו, שלמדנו עד עכשיו, על אף שכל העבירות שבתורה יעבור ולא יערב, זה בהגבלה שלא מדובר בשעת הגזירה. אבל אם מדובר בשעת הגזרה, אפילו מצווה קלה יערב ועל יעבור. כן, זה ודאי הולך לכיוון הזה. עכשיו בא רבין, כי את הרבין אמר רבי יוחנן, זה אותו כיוון ראש, אותו ראש, אפילו שלא בשעת גזרת מלכות, לא אמרו אלא בצנאה, אבל בפרסיה, אפילו מצווה קלה יערב ועל יעבור. טוב, אז אם אנחנו בעצם נחזור על הדברים בצורה מסודרת, אז יש לנו מין... בעצם מה יש לנו? יש לנו שלוש עבירות חמורות שעליהן צריך להיערב. כל שאר התורה לא נהרגים, אבל גם השאר הזה, אם זה גזירת המלכות או לחילופין, אם זה בפרסיה, צריך להיערב. כלומר, יש לנו כבר תוספת. השלוש החמורות הן תמיד, ועוד כל שאר המצוות כאשר זה בנתונים הללו של פרסיה ושעת הגזרה. מה זה אומר על השאלה ששאלנו? האם
של...
עוד פעם אני שואל, מה זה אומר על השאלה האם שלוש עבירות שנאמר עליהן יריב ואל יעבור זה בגלל חילול השם או בגלל שהן חמורות?
זה
מחזק
את
החילול
השם. מחזק
את החילול השם?
אבל זה גם
רואה
כמה
יש חמורות ואין תמיד. או שאולי זה אומר דווקא את ההפך. זאת אומרת, כאשר יש פרסיה, בעצם זה לא משנה איזה מצווה. כל מצב, זה אפשרות גם לפרס את הדברים. כל אימת שזה בפרסיה, כאשר קיים האלמנט של פרסיה, אז בעצם לא משנה בכלל מה. לא מה נאמר. באותה הרמה. כי לא החומרה שלהם קובעת, אלא המצב שבו בפרסיה האדם עובר על מצוות השם. אז למה השלוש הללו הן לא קשורות לזה? כי הן משהו אחר, הן חמורות. זה...
או שגם תמיד
יש יותר נכון, זאת אומרת, נכון נכון, האפשרות השנייה שבעצם אומרת השלוש הללו הם חילול השם בכל מקרה, לא משנה בכלל באיזה נתונים. זאת אומרת, לא פתרנו את השאלה, רק ראינו שבעצם שתי האפשרויות שתי האפשרויות עדיין נשארות פתוחות, הן לא נפתרו בינתיים. טוב, נעצור כאן, במיוחד שזה גם גמרא, אז לא נהרוג אתכם בפעם אחת. אם ירצה השם, בשבוע הבא נשלים את העניין הזה.
אז מה שנה
הבא לא עובדים לך? שנה הבא לא עובדים, אני אומר לך שבאופן כללי...
ההר הזה הוא ההר הגבוה של עיר דוד, ועליו נבנתה העיר העליונה. לא לבלבל עם העיר העליונה של ירושלים. העיר העליונה של ירושלים, מה שהיום תנוי עליו הרוב היהודי והרוב השאר הרבעים, זה מדבר שממה בשלב הזה. אין שם התיישבות ואין שם כלום. מבחינת עיר דוד, אתם יודעים מה זה, הייתם בעיר דוד אני מקווה, כן? מבחינת הגבען הזאת, שהיום קוראים לה בטעות סילואן, היא חלק מהסילואן קצת, אז הר הבית הוא גבוה יותר, לא הרבה יותר, אבל הוא החלק הגבוה והעליון יותר של העיר, של ההר הזה. שם בנה שלמה את בית המקדש, ושם בנה דרום עלו את ארמונו ואת בית יער הלבנון ואת הבית לבת פרעו. עכשיו, בשביל להרחיב, אגב, לעיר העליונה בדרך כלל קראו ביוונית, וקוראים לזה עד היום ככה אקרופוליס. האקרופוליס. האקרופוליס היה המתחם הגבוה של העיר, שהיה מבוצר ביצור עצמאי, ובו היה בית המקדש ובית המלך. בעצם ההר הזה, הר הבית הוא האקרופוליס של ירושלים, זה העיר העליונה של ירושלים, ושם נבנה בית המקדש וארמון המלך. זה ברור? בשביל ביצוע העבודות האלה, היה צורך לפרוץ את החומה הצפונית של עיר דוד כדי לחבר את שני חלקי ירושלים, כעיר שחוברה לרחדיו. כי החומה הזאת בעצם חצצה בין החלק הישן לחלק החדש. אי אפשר היה, לא מעבר נוח ולא עבודות פחות, ולכן פרצו את חומת עיר דוד בחלק הצפוני שלה. אבל מצד שני, גמרו לבנות את בית המקדש, גמרו לבנות את ארמון שלמה, מה השלב הבעיה? לא לסגור את זה, גם אולי לסגור את זה מחדש, וגם להקיף בחומה את כל זה, ולחבר את החומה של הר הבית עם החומה של עיר דוד. ברור? עכשיו, בתוך כל המתחם הזה, הייתה הבעיה של האוכף. וזה כנראה המילות. את האוכף הזה, את השקע של האוכף, נלעו באדמה ובאפר ובאבנים, ללא בלי דחפורים, בלי מסעיות, בעבודה ידנית. היה צריך למלא את כל העסק הזה, ולחבר כאן, ליצור רסק בין עיר דוד לבין הר הבית. אגב, בדיוק פה עובר הכביש שיוצא משער אשבו, על השטח שהוא המילות, אה?
שהוא בנה
שם יצא. ש? שהוא בנה שם יצא. מסתבר שפה בשקע הזה בנו את בית שלמה, את ארמון, משהו מתחומי. החלק הדרומי, זה החלק הדרומי של הר הבית. כן? בחלק הזה היה במסתבר, בנו משהו, לא השאירו אותו ריק. שום דבר לא נשאר ריק. אז זה ברור. אז עכשיו בעצם מה ש... זה שאריות מהעבודה של בניין המקדש ובניין הארמון של שלמה, מה נשאר כדי להשלים את את הפרויקט הלאומי הזה? מה שנשאר זה לחזור ולסתום פה בחומה, כי החומה הזאת הייתה מאוד חשובה. למה? למה הייתה חומה באמצע העיר? בשביל העבודות פרצו את החומה, אבל נגמרו העבודות, סתמו את החומה. כי החלק הזה, האקרופוליס, שכולל את הר הבית ואת ארמון שלמה, הוא היה עיר בפני עצמה. היו לו חומות בפני עצמם, מצד אחד בנו לו את החומות האלה שהתחברו עם חומות העיר, מצד שני, באמצע העיר חצצה חומה. חוץ מזה היה צריך לסתום את המילו, ולבנות את זה לא כתוב. סתימת המילו וסתימת הפרצה הזאת, זה כתוב אצלנו. אבל סתימת הפרצה הזאת כללה בוודאי, מה? את בניית כל החומות האלה. כי אין טעם לסתום רק את פרצת עיר דוד ולא לבנות את זה. כחלק מהביצור של כל המתחם, אז גם פה סתמו את פרץ עיר דוד, אבל זה היה כלל כמובן, מי שסותם רק רוח אחת לא עשה כלום. זה היה חלק מבניין חומות גדולות שהיו סביב כל הר הבית. איפה החומות האלה אגב? החומות האלה נמצאות עד היום. אלה החומות, הכותל המערבי, הוא חלק מהחומה הזאת. שלמה לא בנה כאן דברים יש מעין. על בסיס אותן חומות שנבנו בימי שלמה סביב הר הבית, נבנו מאוחר יותר חומות של ימי בית שני, חומות של הורדוס. אוקיי. יש גם, אגב, בעיה גם ביחס לאבנים של הכותל, יש לא כל כך ברור מנתיים. מה? כן, לא ברור שהכל הוא מימי הורדוס. יש כאלה שטוענים שהחלקים דווקא הרציניים והיותר גדולים זה מימי שלמה. טוב, אז זה יופי. סך הכל מה, יש לו תפקיד מאוד חשוב לירובעם. מי מבצע את כל העבודות האלה? עבודות הסיום של הפרויקט הלאומי. ירובעם כממונה על סבל בית יוסף. כלומר, שבטי יוסף הם שמבצעים את העבודות הגדולות האלה, ועליהם ממונה ירובעם. אבל דרכו של עולם היא כך, שכשהיו עסוקים בפרויקט הגדול, אין ספק שזה היה מאוד מכביד ומאוד קשה על העם, אבל העם עשה את זה ברוממות ובהתרוממות הרוח. מה הם בנו בסך הכל? בית מקדש, בית מלך. היה עבודה קשה, חרקו שיניים, אבל עברו, זהו, זה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו רוצים להיות ממלכה גדולה ומפוארת עם בית מקדש. מתי מתחילים לקטר? כשנשארים רק הפיצ'ים וצקטנים השאריות, בית המקדש עומד על תילו, הארמון עומד על תילו, כולם הלכו הביתה ושבטי בית יוסף ממשיכים לבנות את החומות ולמלא את המילו. ואז מתחילים הכיתורים. קיפוח, אנחנו המקופחים, ומי הוא אבא של כל המקופחים? זה שגדל בבית אישה אלמנה בארץ אפרים. הוא עלה לגדולה, אבל הוא לא שכח מאין הוא בא. הוא עמד בראש התביעה להקל את העול ובעצם לפתור את שבט אפרים, את שבטי בית יוסף, מהעבודה הקשה שהוטלה עליהם בפרויקט הזה. כלומר, התפקיד שלו לא היה כאן לגרות, המרד שלו בשלמה לא היה מרד צבאי, לאומי, כללי, אלא בעצם מרד של מזכיר ההסתדרות. כלומר, מרד על רקע פרופסיונלי, על רקע מקצועי, בתור ראש ועד העובדים, הוא מרים יד המלך שלמה. זה ברור מה שאני אומר. ודאי, ובפרק הבא נקרא שבמסע ומתן עם רחבעם על תביעות מה? על תביעות ביטול המס או הקטנת המס, מי הוא מנהל המסע ומתן עם רחבעם בן שלמה? ירובעם. כלומר, הוא מופיע כמזכיר הסתדרות ולא כגנרל שלוקח את הצבא ועולה עם טנקים על הכנסת, אלא כמזכיר הסתדרות שרוצה להשבית את המערכת. זה גם הרמת יד במלך. בימינו, כשמזכיר הסתדרות משבית את כל הכלכלה, את כל המשק, הוא הופך להיות ראש מפלגה. בימים הקדומים והפרימיטיביים והחשוכים ההם, כשמזכיר הסתדרות היה משבית את העבודה, היו הורגים אותו. ולכן היה צריך לברוח למצרים. עכשיו הסיפור, אחרי ההנחה הזאת, שהרמת היד במלך שלמה היא על רקע מקצועי, על רקע של כיפוח, ולא על רקע לאומי ורצון לתפוס את הממלכה, הדברים מתבהרים. וירם יד במלך, וזה הדבר שאומרים יד המלך, אתה צריך להבין מה הרקע קודם. הרקע הוא העבודות הקשות של סגירת המילו, בניית המילו וסגירת פרציר דוד אביב, ומי היה ממונה על זה? ירובעם בראש סבל בית יוסף, וזה היה רקע לזה שאומרים ים. כלומר, הרמת היד פה מתוארת אחר כך. והיא בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים. למה הוא יצא מירושלים? כן, אומר, אני לא מוכן להמשיך לעבוד. אני לא מוכן לשתף פעולה. הוא יוצא מירושלים, זאת הרמת היד. הוא לא הולך לכבוש את ירושלים. הוא לא הולך לעלות עם צבא, זה רחוק ממנו. הוא פשוט אומר, אני יותר לא משרת את שלמה. אני לא מוכן להיות הממונה על סבל בית יוסף, שימצא לו פרייר אחר. ואז הוא עוזב את ירושלים. עוזב את ירושלים, תופס אותו אחיה שלוני ואומר לו, אתה יצאת מגורלה של ירושלים. היציאה שלך מירושלים היא יציאה סופית, לא תשוב אליה עוד. המשך דרכך תהיה בעיר אחרת בתור מלך. וזה משמעות הפסוק הקשה, פסוק למדזיין, ואותך יקח ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. מה זה בכל אשר תאווה נפשך? מה, יש לו כל כך הרבה מגבלות, איך אומרים לו, מלכת בכל אשר תאווה נפשך? באיזה עיר שאתה רוצה? לא בירושלים. ירושלים משאיר לבנו של שלמה. אתה יכול לבחור לך כל עיר שאתה רוצה למלוך בה. אבל לירושלים לא תחזור יותר. כלומר, היציאה מירושלים הופכת להיות מאוד סמלית פה. היא הרמת היד במלך שלמה. הוא מתפטר מהתפקיד, שם את הדרגות, ויוצא מירושלים, לא רוצה יותר לשרת את שלמה. וזאת הרמת יד, כי מה פירוש? לאן הוא יוצא עכשיו?
הביתה,
מה הוא יעשה שם? יתסיס את בני השאר ויגיד, תשמעו, אנחנו פריירים של שלמה. הוא מעביד אותנו, מוטים עלינו מיסים, ואנחנו שותקים. די, נמאס. זה הרקע למרד גם נגד רחבעם. כלומר, זה שהתנועות שלי נכון עולה מהפרק הבא. בפרק הבא אנחנו רואים שכל התביעות של שבטי הצפון נגד שלמה ובנו הם על רקע מס, על רקע כלכלי. וגם ירובעם מרים יד על רקע כלכלי. מי שאומר את זה זה בעצם חז"ל, אבל הם מוסיפים לזה כל מיני נופך של דרש, הן מבחינת הטקסט והן מבחינת הרעיון, מוסיפים פה את בת שלמה ומוסיפים כל מיני דברים. חז"ל מסכת סנהדרין דף ק"א, אבל בעצם את הרעיון היסודי לקחתי מחז"ל. אבל רק נסכם, רק שנייה. וירם יד במלך, מה הייתה רמת היד? לא מרד גמור, אלא אי נכונות להמשיך ולשרת את שלמה בתור עבד. לכן אומרים לך, תדע לך מה הרקע לזה. הרקע זה שהוא בא לבית כזה וכזה וכזה, והוא עובד וכזה וכזה וכזה, והפרויקט הוא כזה וכזה וכזה, והוא יוצא מירושלים! יוצא מירושלים, משמעותו, להתפטר, לא מוכן להמשיך לשרת את שלמה. ואז הוא שומע מאחיה השילוני כמה דברים. א', יציאתך מירושלים היא לנצח, שלא על מנת לחזור, אתה תהיה מלך עם כל המגבלות, אבל לא עכשיו. אין לך מה למעט. שלמה שמע שהוא יצא מירושלים, וישמע שלמה, לא כתוב ישמע, ויבקש שלמה להמיד את ירובעם, על מה? על מה? על יציאתו מירושלים, והרמת היד במלך. כלומר, הוא לא מקבל את כלל...